רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל.
יפו סי.או.איי.אל, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעת
הצהריים, רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל.
יפו סי.או.איי.אל, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
כל יום בשעות הצהריים.
שלום למאזיני רדיו סול, כאן גל רבינו, דרומי יומי, כל הים האדום אילת. אני מגיע לרדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, עם מוזיקה טובה, אייטמים מעניינים מכל העולם, ובעיקר אני מגיע לעשות בלגן. אני מזמין אתכם להזין בכל יום בין 4 ל-6 לרדיו סול. תוכלו גם אתם לענות על שאלות, לזכות בפרסים, לשמוע מוזיקה טובה וסתם להעביר איתי את הזמן. אני גל רבינו מחכה לכם בכל יום בין 4 ל-6 ברדיו סול. תבואו, יהיה בלגן.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה.
אתם מאזינים לתוכנית להדליק את האור בהגשת ורד מצפי.
בוקר טוב לכולם, יום רביעי והיום חנוכה. אז אנחנו ברדיו סול, הרדיו המוביל באינטרנט, ואני ורד מצפי, מאמנת לשינוי תודעה, והיום יש לנו תוכנית מיוחדת, תוכנית על ניסים. אנחנו בחנוכה, אז אתם יודעים שכל חנוכה מבוסס על ניסים, ואני ככה רציתי לראות בתוכנית שלנו, האם אנחנו, איפה אנחנו מבחינת זה? האם אתם חיים כאילו כל רגע בחיים שלכם הוא נס? או שכזה הכל שגרתי. אני שאלתי הרבה אנשים על ניסים שקרו להם, והיו ככה כמה תגובות לגבי הדבר הזה. חלק אמרו שאין להם שום נס, אין להם שום נס לספר, החיים שלהם שגרתיים. וחלק היו שופעים בדברים, והיו כמה אנשים שפשוט אמרו, תקשיבי, אני קמתי היום בבוקר וזה כבר נס. האם ככה אתם חיים או לא? אז אנחנו נדבר על זה ככה היום בתוכנית, על מה זה נס, יד מכוונת, אצבע אלוהים, מה זה אומר, ואיך אנחנו הולכים להפוך את החיים שלנו מעכשיו והלאה לנס אחד מתמשך. לא, שום דבר הוא לא שגרתי, וקוראים לנו המון המון דברים, וראוי שנעריך אותם. אז בתוכנית אנחנו נעלה מאזינים, נעלה כמה אנשים שסיפרו לנו נס מדהים שקרה להם, סיפורים מרתקים, אז יש להם מה לצפות. בוקר טוב לכם.
ניסים תשמע,
ניסים.
תהיה מלחמה, בקרוב נגיע רחוק. ניסים תשמע, תהיה מלחמה, גם הבכי מושפע מצחוק. לא לדחוק לפינה, הרגשה משונה, תתרכז בקשה. חייבת לשאול שאלה, תנסה לא לצחוק, כמו משוגע שנתקע לו חיוך, בוא תביא נשיקה, תתמכר, תנסה להגיד שחסר, שמגיע לך קצת יותר מהיופי, שאין לך אופי לזה, תתמכר למילים של מיכל, שאומרת שכל כך חבל שהמים לא דומים לשמיים בכלל. ניסים תראה, זה הכל במקרה, יחכו לך שני אנשים, וניסים תשמע, תהיה לחימה, אבל אנחנו נצא מנצחים, לא לדחוק לפינה, הרגשה משונה, תתעקס בקשה, מתגנב את הראש שלה, בעצם חבר שנתקע לו קרוב, מבקש נשיקה, תתמכר, תנסה להגיד שחסר, שמגיע לך קצת יותר מהיופי, שאין לך אופי לזה, תתמכר שהמים לא דומים לשמיים בכלל.
בוקר טוב לכולם, רדיו סול, הרדיו המוביל באינטרנט, אני ורד מצפי בתוכנית להדליק את האור, והיום יש לנו אור מיוחד, חנוכה, היום אנחנו חוגגים כבר את נר רביעי, וזה הזמן באמת לספר על ניסים, יש לנו תוכנית מיוחדת על ניסים, והרעיון הוא שאתם יודעים שהנס הגדול שקרה זה שהפח השמן בעצם מספיק לשמונה ימים, ובמקום ליום אחד, וככה הדליקו איתו עוד ועוד ועוד ועוד, ואנחנו תמיד ככה זוכרים את הנס הזה, כאילו שמשהו עומד להיגמר לנו, ובכל זאת כמו המשחת שיניים, שתמיד כזה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, כאילו יש את היומיים, היא נמצאת במצב מלא, ואחר כך חצי שנה היא במצב של הסוף, ואנחנו תמיד יכולים להוציא ממנה עוד קצת. ואני ככה רציתי היום בתוכנית שלנו, לבחון את הנושא הזה של האם אנחנו חיים בנס, ואיך אנחנו רואים נס, ואיך אנחנו יכולים ליצור את החיים שלנו כנס. אז אנחנו נדבר ככה היום עם כמה מאזינים, עם סיפורים מאוד מאוד מרגשים. אתם מוזמנים לעלות לשידור ולספר לי גם את הסיפורים שלכם. על הטלפון 03-677-3636, יש לנו גם וואטסאפ, שזה 053-807-1213. ואני קודם אמרתי שאנחנו שיש לנו ככה, שדיברתי עם אנשים, ושאלתי אותם לגבי ניסים שקרו להם בחיים. כי אנחנו בעצם מדברים על נס חנוכה, נס של לפני הרבה שנים, וגם לא כולם זוכרים אותו ב-100%, מספרים לנו אותו בגן, בבית ספר, אבל לא כולם זוכרים אותו ממש 100%, אבל כל אחד ככה יכול לזכור נס בחיים שלו. אבל יש, הייתו שתי תגובות מרכזיות, והתגובה בעצם הרווחת, שאנשים אמרו לי, תקשיבי, אין לנו נס. החיים שלנו שגרתיים, אין לנו שום דבר מיוחד שקורה לנו, הכל סבבה, הכל רגיל. ואז שאלתי את עצמי, איך יכול להיות שאנחנו חיים בעולם כל כך בלתי שגרתי, כל כך לא הגיוני. וכולם הרבה פעמים אומרים, וואו, מה הסיכוי שזה יקרה? מה הסיכוי שזה יקרה? מה הסיכוי שבדיוק חשבתי על הבן אדם הזה והזה והוא בדיוק התקשר? אבל אחרי כמה דקות זה הופך להיות אוקיי, זה נכון, זה איזשהו צירוף מקרים. אני לא בטוחה למה זה קרה. אבל נס זה מילה ככה יותר, יותר רצינית, יותר נס, זה חייב להיות משהו, וואו, אקסטרה, אקסטרה, אקסטרה גדול. עירית סיפרה לי לפני כמה ימים, היא לא יכלה לעלות היום לשידור, אבל היא סיפרה לפני כמה ימים סיפור מדהים שקרה לה בצבא. עירית שרתה בג'באליה, וככה כשהיא הייתה בצבא, זה היה מקובל לקחת טרמפים, אבל באמת עירית לקחה את זה לאקסטרים, והיא נסעה בטרמפים בלי סוף, והיא נסעה למחסום ארז, כן? כדי להגיע למקום השירות שלה, היא צריכה להגיע למחסום ארז, והיא גרה בצפון, במקום מאוד רחוק. אז בעצם היא גרה הכי רחוק מכל החיילים, וכשהיה אפטר, היא צריכה לנסוע הכי הרבה, וגם לחזור הכי הרבה, וככה הייתה תמיד בלחץ. באוטובוסים זה משהו שהוא בלתי אפשרי לעשות לדעתי עד היום. עד היום התחבורה הציבורית היא לא סי הנס. אבל טרמפים זה הולך, מפה לשני יש אנשים מאוד נחמדים וטובים, והיא נסעה איתם. אני לא ממליצה פה לנסוע בטרמפים, מאז המון המון דברים השתנו, זה כבר ממש לא רלוונטי, בטח שלא חיילת, ובטח ובטח שלא למחסום ארז. או לג'באליה, או מקום כזה. אז עירית שלנו, חמודה, בגיל ככה 18-19, אחרי שהיא הייתה באפטר בצפון, והייתה צריכה להגיע למחסום ארז, ומיירה מאוד, והגיע ליד לצומת יד מרדכי, שצומת יד מרדכי, מצומת יד מרדכי, זה בעצם הצומת האחרונה, שממנה כל מי שעובר שם בעצם עומד להגיע ליד שעירית רצתה להגיע אליו. אז עירית רצתה להרים את היד למעלה, והיא מרימה את, מנסה, עומדת ככה, מנסה להרים את היד למעלה, והיא מספרת על משהו מדהים, שבו היד השנייה, לא תפסה את היד הראשונה, כלומר יד ימין תפסה את יד שמאל, ולא נתנה לה לעלות. עכשיו זה נשמע מצחיק, כן? אני לא הצלחתי להבין את הסיטואציה. איך יד אחת עוצרת את השנייה? אמרתי לה, היית משותקת? היית באלם? פחדת ממשהו? משהו לחיץ אותך? היא אמרה, לא. קרה משהו שהוא יותר נשגב ממני. כמו בסיפור על חלום יעקב. כמו פשוט יד אחת תפסה את היד השנייה, ולא יכולתי להזיז אותה. אז מעשית, כאילו נבהלת מזה שאת לא יכולה להזיז את היד, מה קרה שם? היא אמרה, לא, תקשיבי, אני פשוט לא הבנתי מה קרה, מאוד מיארתי, מאוד רציתי כבר לתפוס טרמפ, אבל ראיתי שזה לא הולך, אז אמרתי, אוקיי, בוא נחכה כמה דקות, ועד שמשהו פה יקרה, ויהיה כן אפשר לשחרר את היד ולסוע כבר לבסיס, אתם יודעים, שחיילים, אם הם לא מגיעים בזמן, אז יש כל מיני השלכות לעניין הזה. אז היא עמדה בצד, וחיכתה כמה דקות, ומקץ כמה דקות היד השתחררה, והיא בינתיים ראתה מכוניות חולפות שכולם יכלו לעצור לה, אז היא ראתה איזושהי חיפושית צהובה, והיא ראתה איזה ון שנוסע, לא היו המון מכוניות, אבל היו את הכמה מכוניות האלה שהיא ממש ראתה אותם, היא ראתה אותם חולפות, היא חיכתה בינתיים, ואחר כך הגיעה אוטו של מג"ב עם שני חיילים צבאיים, והיא עלתה איתם, והם באמת גם הגיעו לאן שהיא צריכה, ועצרו איתה, ובזה נגמר הסיפור. עכשיו אני כזה, וואו, אז מה קרה באמצע? מה קרה באמצע? מה קרה באמצע? מה שקרה באמצע זה שכשהיא הגיעה למחסום ארז, הסתבר שחמש דקות לפני כן היה שם ניסיון של דריסה, והניסיון של הדריסה היה על ידי הוון מהמערכה הקודמת. הבחורה שלנו, עירית החמודה, עמדה בצומת יד מרדכי, כאשר מכוניות מעטות עוברות שם, ביניהם ון ואותה חיפושית. החיפושית נפגעה, כי הוון הזה נסע במהירות, ואז נתקע בה ופגע בה. ותחשבו על זה שעירית הייתה אמורה להיות או בוון הזה, או בחיפושית הזאת. לא קרה הרבה, זאת אומרת, המכונית, הדריסה נעשתה על ידי לוחית צהובה, כלומר, אפילו שהייתם אומרים, אוקיי, אז שלא תעלה על רכבים זרים וכן הלאה, היא סביר להניח שהייתה עולה על הרכב הזה, כי הוא היה רכב עם לוחית זיהוי כאמור צהובה. אבל תחשבו על זה שעירית עד היום, אני לא יודעת כמה שנים עברו, לפחות 20, היא חושבת על היד הנעלמה, היד המכוונת, הנס הזה שקרה, שהיא לא עלתה על אותם רכבים שהיו שם. על אותם שני רכבים שבמקרה עברו שם, ונאלצה לחכות בגלל שהיד שאחת עצרה את היד השנייה, ולא יכלה להמשיך. אז היום עירית חיה, והיא אימא, והיא מאוד מחוברת לאינטואיציות שלה, ומאוד מחוברת לצד הרוחני שבה. כי בעצם בסיפור הזה היא למדה שכן, להיות נוכחים רגע לרגע, להיות נוכחים למה שקורה, להיות, להבין את מה שקורה, ולתת, ולא להתווכח, כמו שאומרים, עם ההזדמנות שמגיעה. זה היה הנס הראשון שלנו להיום, ואני ככה חושבת, האם אנחנו, עד כמה אנחנו רואים במשהו נס, עד כמה אנחנו רואים במשהו בלתי רגיל. ואותי לימדו, כמו שאמרתי, ששום דבר בעולם שלנו הוא לא רגיל. אנחנו רואים את הסטיקרים האלה תמיד של קמת בבוקר, זה, כמה זה השאר בונוס. קמת בבוקר, אז השאר בונוס. ותמיד זה כזה נראה, אוקיי, ברור שאני קמתי בבוקר. אבל תחשבו כמה דברים היו צריכים להצטרף ביחד כדי שאני גם היום אקום בבוקר. גם היום. כי יהיה יום אחד שבו אני לא אקום בבוקר. ובכל רגע נתון יש אנשים שלא קמים בבוקר. או שהם קמים עם כל מיני דברים שהם שונים מאוד מאתמול, ולאו דווקא לטובה. אז תחשבו בינתיים על עוד איזה ניסים שקרו לכם, אתם מוזמנים לעלות עוד פה לשידור, בטלפון 03-677-3636, או לוואטסאפ שלנו 053-807-1213. אתם גם מוזמנים להוסיף ניסים ולכתוב בקבוצה רק בגלל הרוח בפייסבוק, ולהוסיף ניסים משלכם גם בכתב אם אתם מתביישים לעלות לשידור.
מתבזר אליו נגד מי אתה נלחם כבר בלעת הכל וכלום לא השתנה לא השתנה אותו חיפוש, אותה סריטה הייאוש והתקווה ואין שומר בעולם ואין עוד בית שכת השמיכה ונזכר החלום לא נגמר וכמה זמן נשאר כמה זמן עוד נשאר אז תדפס על ההר ותדבר עם ההוא שאפשר כי כבר בלעת הכל וכלום לא השתנה כלום לא השתנה
בוקר טוב לכולם. להדליק את האור עם ורד מצפי, ואנחנו היום בתוכנית על חנוכה, תוכנית על ניסים. ויש איתנו מאזינה בשידור, יש לנו את אינה, ואנחנו עכשיו נדבר עם אינה. אינה, שלום, מה שלומך?
בסדר גמור.
בוקר טוב.
בוקר אור.
את מתרגשת לשידור?
מאוד. פעם ראשונה ברדיו.
יופי, אז מקווה שזה יהיה פתח לעוד הרבה פעמים. אז מה שלומך הבוקר?
יפה, גשם, כיף.
נכון. אז אנחנו בעצם בתוכנית היום על תוכנית לכבוד חנוכה, תוכנית על ניסים. ובתוכנית אני ככה ביקשתי ממאזינים לעלות לשידור ולספר על ניסים שקרו להם. ולך, הנה, קרה נס מאוד מאוד מיוחד. אז בואי ככה תספרי לנו על מה אנחנו מדברים, מה הנס.
טוב, אז אני אתחיל מההתחלה.
מההתחלה.
מההתחלה, כשאני רק פותחת את הפה, ישר כולם מרגישים שלא נולדתי בארץ. ואכן נולדתי בסיביר, בעיר אומסק, עיר עם מעל למיליון תושבים, השנייה בגודלה בסיביר, השביעית בגודלה ברוסיה, אבל לא מוכרת כל כך, כי הייתה עיר סגורה במשך המון שנים. עיר עם המון תעשייה צבאית, עיר שהיה מאוד קשה לעלות ממנה לארץ בשנות השביעים. אבא שלי היה פרופסור למתמטיקה באחד מהאוניברסיטאות בעיר, ואימא שלי, עד שהכי נולד, עבדה בבית חרושת למנועים של מטוסים. האנטישמיות ברוסיה בשנות ה-70 הייתה בעלייה. זה היה לא רק מוות ליהודים, לא רק סיסמות כאלה. המילה היהודי הייתה שם נרדף למטומטם, אידיוט, גנב, ואפילו יותר גרוע מזה. ואני הייתי יהודיה היחידה בכיתה, ולא פעם קיבלתי מכות וקראו לי בכל מיני שמות גנאי שקשורים למוצאי. אבל כל זה לא מה שהכי הפריע לי. מה שהכי הפריע לי כבר אז בכיתה ד' זה שמהתלחשויות של המבוגרים, של החברים של ההורים שלי, הבנתי שמאוד מאוד קשה להתקבל לאוניברסיטאות ליהודים, שחלק מהפקולטות בכלל סגורות ליהודים, וגם למצוא עבודה אחר כך לא בדיוק פשוט.
וכבר בכיתה ד' זה עניין אותך.
כן, כי אבא היה באוניברסיטה, והחברים שלו היו גם כן עובדים של אוניברסיטה, והם סיברו על כל מיני טקטיקות איך יהודים לא יכולים להתקבל, למרות להתקבל לאוניברסיטה היה תהליך כאילו לא פתוח, זה היה בעילום שם, ובכל זאת ידעו על מישהו שהוא יהודי, אז אמרתי לעצמי שאם זה ככה, איפה הפריות שבעולם? ואז פתאום הופיעו בבית, לא פתאום, הופיעו בבית ספרים על לימוד עברית, הופיע מילון עברי רוסי, והתחלנו להקשיב לרדיו אירופה, זה היה רדיו שניסו לא לתת להקשיב לאנשים ברוסיה, והתחלנו לחלום על לעלות לארץ. ומכיוון שאני הייתי שותפה לכל השיחות, אז ההורים שלי, שלא הסתירו את השיחות האלה ממני, אמרו לי שאסור לי להגיד שום דבר בכיתה ובכלל לחברים על השיחות האלה, לא על מה שקורה בבית, לא לספר שום בדיחות פוליטיות, ובכלל להיות, לא למשוך על עצמי אש, להיות תלמידה טובה ושתוקה. ובאמת, כאילו, זאת אומרת, הבנתי אותם, כי גם סבא מצד אמא וגם סבא מצד אבא ישבו בבית סוהר על הדברים יותר קטנים. אז ככה הייתי. אבא עשה ניסיון להגיש בקשה.
רגע, בשלב לשל... הזה הסבים שלך היו בכלא?
לא, 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 לא. הסבים שלי היו בכלא בזמן סטלין ויצאו, וכולם כבר היו חיו
בקהילה.
חיים עם המשפחות שלהם. כן. סבא של אמא איתנו, וסבא מצד אבא גר בעיר אחרת. ואז אבא שלי הלך לשלטונות, וניסה להגיש לפני זה את הניירות, ואמרו לו שאף יהודי מלוכלך לא יזהם את העיר נקייה כמו אומסק, כי ממנה אף אחד עוד לא יצא. ואבא שלי הלך לדבר עם עידה נודל, שנפטרה לא מזמן, זכרונה לברכה, והיא אמרה, יופי, תלחם על האומסק. אבל אבא שלי, כפרופסור למתמטיקה, החליט שהסיכויים יותר טובים זה לעבור לעיר אחרת. אבל זה היה מאוד קשה לעשות. יותר פשוט להגיד, כי אי אפשר היה אז לקנות דירה, למכור דירה, רק להחליף דירה. ובמשך שנתיים הוא חיפש אנשים שהסכימו להחליף את הדירה איתו. זה סך הכל היו החלפות של 7 משפחות, ובסוף אחרי שנתיים מצאתי את עצמי בליטה. בעיר קטנטנה, אמא שלי לא עבדה, ואבא שלי עבד כבר לא כפרופסור, אלא כמומחה מחשבים באחד מביתי חרושת בעיר.
בעצם המעמד שלהם ירד בליטה.
לגמרי. גם כספית, גם גם איך שהם ראו את עצמם, וגם לא היו לנו בכלל חברים. הייתי עוד פעם יהודיה יחידה בבית ספר, והיינו ממש יהודים יחידים בכל העיר הזאת.
וואו.
ואבא עוד פעם הגיש בקשה יציאה, ועוד פעם קיבלנו סירוב, ועוד סירוב. ואז,
ואני עוד פעם... בעצם מה הסיבה לסירוב?
היו כל מיני סיבות.
כאלה ואחרות, שום סיבה בעצם לא מהותית.
באותם השנים, הסיבה לעלייה הייתה איחוד משפחות, והם אמרו, זה לא איחוד משפחות, כי האבא של אבא נשאר ברוסיה, אז איזה איחוד זה. אבל זה סתם... כי גם כשיצאנו, האבא של אבא נשאר ברוסיה, אז הם סתם ניסו למשוך זמן.
אוקיי.
אבל אתה לא יודע כלום. אתה מקבל סירוף וזהו. ואז התוכנית שלי לא למשוך אליי שום תשומת לב, נתקלה בקשיים. כי הייתי כבר בכיתה ז', הייתי תלמידה מאוד טובה, והייתי יחידה בכיתה שלו בקומסומול. בין התלמידים הטובים. שהקומסומול, אני רוצה להסביר שזה קומוניסטים צעירים, שזה תנועת נוער, כמו שבהתחלה יש אקטיברטה ופיונרים, שזה כמו צופים, אחר כך יש את הקומוניסטים הצעירים. והייתי צריכה להיכנס לתנועה, וגם חשבתי שאולי זה קצת יעזור לי אחר כך להתקבל לאיזושהי אוניברסיטה, כי בכל זאת אני יהודייה, ו... ועוד אם אני לא קומסומול, אז בכלל אני כמו אויבת עם. אז הייתי בתנועה, והזמן עבר, נמשכנו לקבל את הסירובים, עד שהגיע סוף כיתה ט'.
וואו. בכיתה ד' אנחנו כבר מדברים, אנחנו מדברים על ניסיונות לצאת מרוסיה.
כן? אני לא שמעתי כלום.
אני אומרת שכבר מכיתה ד' אנחנו מדברים על לנסות לצאת מרוסיה.
כן, כן, כן. אז הייתי כבר סוף כיתה ט', מה שנשאר זה רק עבודה בהתנדבות באיזה קולחוז או משהו, ויום אחד קוראים לי לבוא לבית ספר, לא יש טלפונים, אז מישהו בא לקחת אותי, אני מגיעה בטוחה לגמרי שזה הנחיות אחרונות על היציאה שלנו להתנדבות, אבל בכיתה, הכיתה כבר מלאה של כל ה... תלמידים, כל הקומוניסטים הצעירים, וישר תוקפים אותי ושואלים אותי איך אני מעיזה לעזוב את מולדת רוסיה ולנסוע למדינה נוראית כמו ישראל. אז קודם כל הייתי בשוק, כי לא אמרתי לאף אחד. לא אמרתי כלום. ואני מנסה לאסוף את המחשבות, אבל שאלות והשמות לא מפסיקות. איך אני יכולה לנסוע למדינה שם אנשים בשר לתותחנים, ואני אצטרך ללכת לצבא ולהרוג אנשים, וישראל היא כלי התקיפה של קפיטליסטים אמריקאים, ואני אבגוד במולדת שגידלה אותי, ושנתנה לי את הלחם ואת הלימודים ואת הכל. ואני לא יכולה להגיד את האמת שאף פעם לא ראיתי ברוסיה את המולדת שלי. ושאני לא מזהה עם העם הרוסי. כי אז ההורים שלי ישר ילכו לבית סוהר ואני יחד איתם.
וואו.
אני מנסה למלמל שאני רוצה להישאר עם ההורים, אבל זה לא מתקבל על הדעת. ואני בוכה, בוכה גם על הסיטואציה, וגם על זה שכל הרצונות, כל מחשבותיי לאיזושהי השכלה או למשהו פשוט נמוגו, ואולי, אולי עם הפרוטקציה של אבא שלי אני אצליח להיות מנקה בבית חרושת שהוא עובד.
וואו, עד לשם.
כן, לא ראיתי את עצמי בשום מקום אחרת, רק פועלת שחורה וגם זה עם פרוטקציה. ואז אנחנו נוסעים, ואז המשפט נגמר. אני לא בקומסמול, מוציאים אותי מהקומסמול, אני צריכה להחזיר את שיחת קומסמול, ואנחנו נוסעים למחרת להתנדבות, ואני אפילו לא חושבת לרגע לא למצוא, כי עכשיו אני צריכה להיות בהתנהגות המופתית שלי. וכנראה שהייתי בהלם קרב כל השבוע הזה, כי עד היום אני לא זוכרת לא איפה היינו ולא מה עשינו.
טוב, עבר עלייך טראומה ענקית, כאילו זה ממש להמציא את עצמך עכשיו מחדש, ואולי לא להמציא את עצמך, אולי כאילו נגמרו לך חיים בגיל 15 בעצם.
כן, כן, הייתי בת 16, כי הלכתי בית ספר מאוחר, אבל כן, החיים נגמרו. והייתי תלמידה ממש טובה, אחת מהטובות, ושזה גם בושה, שזה מה שנהיה ממני, וגם... ואז אני חוזרת הביתה, וקרה נס.
וואו, מה הנס?
קרה נס, קיבלנו אישור לצאת.
וואו, וואו.
אחרי שנתיים שהיינו בליטה, ושנתיים שהקדשנו למעבר, ועוד שנתיים לכל התכנונים, קיבלנו אישור יציאה, ותוך חודשה, והרגשתי באותו רגע שנודע לי, כזאת הרגשת שחרור ו... תחילת חיים מחדש, והרבה מספרים שהתאריך עלייה זה כמו התאריך...
לידה.
שהם נלדו מחדש, וככה נרגשתי, בלי שידעתי שגם אחרים מרגישים ככה. ואז תוך חודשיים אנחנו נחתנו בארץ, ולא חזרתי לליטה מאז. אבל אני לא כועסת כבר על הילדים האלה, כי הם אמרו מה שאמרו להם להגיד, מה שהם קראו בעיתונים. מה שהם שמעו ברדיו. זהו, זה הסיפור של הנס שלי.
וואו, איזה נס מדהים. האמת היא שזה, אני שמעתי את זה כבר פעם השנייה, וזה עדיין מרגש ומצמרר, לראות איך ילדה קטנה, קודם כל עוברת חיים שלמים. כלומר, אני קראתי על זה הרבה, כן, שאנשים בתקופות מסוימות היו לבד בכיתה, קיבלו האשמות, גם הורים שלי הגיעו מארץ שהיו לה כל מיני עניינים. אבל ככה לשמוע את זה ממקור ראשון ובמקום כל כך גדול, כמו נגיד אומסק, שזה עיר של מיליוני אנשים, כמו ליטה, שכאילו זה מקום מאוד מאוד גדול, עדיין להרגיש לבד בדד בעולם בעצם, כי בעצם את מגיעה למקום שבו את לא, אין לך, כל הזמן יש לך איתך איזשהו סוד, איזשהו קטם נקרא לזה, yeah. ואת יהודיה ואחרים הם לא. דרך אגב, יכול להיות שהיו עוד וגם הם לא אמרו, אי אפשר לדעת. אבל התחושה הזאת היא שאת לבד, אז מה זה עושה לך? מה זה עושה לילדה של לגדול בכל החיים האלה עם הרגשה שאת בעצם לבד? איך את מתמודדת עם זה? מה זה עושה לנפש? ואיך זה נפטר? אולי כשאת מגיעה למדינה כמו ישראל, שבה אנשים לא שומרים כל כך סודות, אנשים ככה הרבה יותר מספרים כל דבר, ולא מתביישים בכל דבר, ובטח ובטח שאת לא היהודיה היחידה, כי פה לא להיות יהודי זה פתאום הופך להיות אישו. אז איך את מרגישה? מה את אומרת?
אז קודם כל, את לא יודעת שאת שונה, שאומרים לך את זה, ולי אמרו בגיל 5 שאני יהודיה, ובאתי בוכה הביתה, ואז מה שעוזר זה באמת התמיכה של ההורים, שהם מסבירים שהלהיות יהודי זה לא איזה שרע, אלא להפך, שזה טוב. וכל הזמן הרגשתי עטופה במשפחה. המשפחה נתנה המון כוח. גם קיבלנו מכתבים, כאילו לא מכתבים, אבל הבנו שמכירים אותנו כבר כסירובניקים, ו... ואת לומדת לענות
על... מי זה מכירים אותך? מי זה מכירים אותך כסירובניקים? זאת אומרת, איפה...
הייתה תנועה, אז גם בארצות הברית וגם ב... הבנתי באנגליה שפעלו, ואז קיבלנו מכתבים מהקרובים שלנו, אח של אבא שלי, למרות שהוא חשב, למרות שהם חשבו לצאת אחרינו, הם יצאו לפנינו והגיעו לארץ, והם שלחו מכתבים עד כמה כאן הכל מדהים.
באמת, איזה כיף. אז זה נותן כוח ותקווה.
לגמרי. וגם את שומעת על כל מיני, למשל היה אנטבי בזמן שהיינו עוד ברוסיה, וכל העיתונים רוסים היו עד כמה ישראלים לא טובים ואיך זה, ופתאום היה שחרור, ואז פתאום את מרגישה ש, שאומנם את הולכת למדינה קטנה, אבל מדינה מאוד חזקה, מדינה שלך, את רוצה להשתייך, כאילו הרגשתי, שייכת לישראל עוד לפני שהייתי שם.
ואיך זה בא לידי ביטוי בישראל? שהגעת לישראל באמת רגשת ככה, או שפתאום הפכת להיות עכשיו השונה? כי עכשיו את רוסיה, ועכשיו את אולי, אני לא יודע איך זה היה בשנות ה-70, כן? אבל בשנות ה-70 לא הייתה עלייה כל כך גדולה. היו סירובניקים שהגיעו, היו מעט אנשים, לא כמו ב-91, שאז הגיעה, הייתה עלייה מאוד מאוד גדולה. אז השאלה איך את מגיעה, האם את עדיין, יש לך, האם את עדיין סוחבת איתך את השוני הזה, או ש...
בטח.
או שזה פשוט הגעת למקום שלך, ואז אמרת, אוקיי, עכשיו אני פה במדינה שלי, ואני כמו כולם.
אחרי שנתיים שכבר הלכתי לאוניברסיטה, כי אמרתי שאני לא אתגייס ישר, אלא אני אעשה קודם עתודה, אז הרגשתי ממש שייכת כבר. אבל גם עצם זה שהלצאת היה כל כך קשה, זה עשה לי שאני אעשה הכל כדי שהעלייה תצליח, ואמרו לי שאני לא אצליח ללמוד עברית, ולא אצליח לקרוא בעברית, וכן הצלחתי. זה, כאילו, זה נתן לי המון פוש, זה שהיה כל כך קשה לצאת.
שאם הצלחת לא לעשות את זה, אז את כבר יכולה, אז זהו, אז כבר הכל קטן עלייך. כאילו, יותר קשה מלעזוב את רוסיה בשנות ה-70, זה אין דבר כזה.
זה נבנה, כאילו, היכולת להתמודד עם העולם זה נבנה מהצלחות קטנות וגדולות ורצון להשתלב. אדם רוצה להשתלב ולהיות חלק ממשהו.
אז הגעת לישראל, ואז פה כן הרגשת חלק, וכן הרגשת שמקבלים אותך, וכן הרגשת שאולי יש לך פה ושם קשיי עלייה, אבל זה לא שהם אישים נגדך, כאילו, זה לא שמישהו עוצר אותך במשהו,
כן,
אלא פשוט
כן,
את צריכה
כן.
להתמודד עם דברים, ולדעת איך לצלוח אותם, אבל אף אחד לא אומר לך, אוקיי, את לא, כי את משהו אחר.
כן, 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 כן. זה בדיוק ככה, כאילו, באמת, הרגשתי שפה אני יכולה לפרוח, וזה לקח שנה, שנתיים, אבל אחרי זה הכל היה פתוח, והאוניברסיטה וצבא ועבודה וכל.
ופתאום במקום להיות, שכל החיים שלך זה, את עומדת להיות מנקה אולי בפרוטקציה באיזשהו מקום, את הופכת להיות מישהי שכל האפשרויות שלה פתאום נפתחו. וזה כאילו
כן.
סוג של נס שאת אומרת, אוקיי, מכלום, אני עכשיו בעצם נפתח לי הכל. אז, אבל איך,
כן.
איך את, כאילו, שאת מסתכלת על זה בתור, ככה, דיברתי לפני זה, אולי לא יודעת אם הקשבת, על זה שלפעמים אנחנו, יש כאלה אנשים שרואים בכל דבר נס, ויש כאלה שרואים את הכל כשגרתי. ולפעמים אני אומרת, אוקיי, האם זה באמת נס, כאילו, שבה יש מאין, או שהיה כאן איזשהו תהליך שהוביל, כאילו, לרגע הזה של הקטרזיס, שפתאום קרה את הדבר הזה. אז השאלה, נגיד, מה עשית כדי שיקרה לך נס כזה? מה הבאת לשם? מה זרת שם כדי שבסוף זה יופיע כמו נס? בסוף הייתה שם עבודה לפני הנס.
היה המון עבודה, בעיקר של ההורים שלי, שלא ויתרו והמשיכו. היו הרבה אנשים שהיו מוותרים, וגם לתמוך בי, כאילו, אמא שלי סיפרה רק אתמול בן של החבר שלנו אמר להורים שלו, אם הם לא יהפכו אותו רוסי, הוא יתאבד.
וואו.
אז היה גם את הצורך לא לעטוף את הילד לגמרי, אלא לתת לו להתמודד ולהגיד שכן אני יודע שהילד מסוגל להתמודד, וגם הורים שלי, כאילו, אני לא יודעת אם הייתי עושה לילדים שלי לעבור למדינה בלי שפה בכלל לקראת סוף הבית ספר, אבל הייתה אמונה שכן אנחנו מסוגלים וצריך לקחת את זה בשני ידיים, ועל הבשביליסטים צריכים לעבוד.
ומה?
בשביל שהמשהו יהיה נס, צריך לעזור לו להיות נס.
יפה, אז זה בעצם המסר שלך אלינו בתוכנית, שניסים גדולים קורים, בעצם יכולים לקרות כל הזמן, אבל אנחנו צריכים לכוון את עצמנו לרגע הזה שזה יקרה. אנחנו לא יודעים שזה יקרה, כאילו בסופו של דבר יכול להיות שאתם הייתה אמונה שם, אבל אתם לא יודעים מתי זה יקרה, והאמת היא שלא בטוח שאם זה יקרה, כי עובדה שזרקו אותך מהתנועת הנוער הזאת, ובלי זה בעצם העתיד היה...
באותה תקופה לא האמנתי שזה יקרה.
גם אם לא היית עולה לארץ באותם שנתיים, אז בינתיים כאילו זה סוג של איזו הידרדרות, כאילו זה היה גם מקום, גם זמן מאוד מאוד קריטי שבו הספקת להגיע וללמוד פה בישראל ולהגיע לפה לצבא וכן לעשות פה כאילו אוניברסיטה ולימודים ולא להגיע בתור בן אדם בוגר שכבר מאוחזב מהחיים.
כן, זה מזל.
זה מזל, זה מזל מדהים, כאילו יש פה נס מדהים. אז אני רוצה להודות לך על הסיפור המופלא הזה והמאוד מאוד מרגש. שפותח לנו צוהר לחיים, לדברים קצת שונים שרובנו לא מכירים ולא נתקלנו בהם. אני ככה שמעתי סיפורים על העלייה מרוסיה, עלייה של שנות ה-70, סוג של סיפורים, כי זה לא באמת כל העולים מרוסיה בשנים האלה בעצם נטמעו באוכלוסייה ולא באמת, כאילו לא באמת נחשבים כזה רוסים, הם כאילו פשוט לא הרבה ולא שמים לב לה. זאת אומרת, מאוד מאוד נטמעו יפה, מאוד יש, הם נתנו המון כאילו גם למדינה פה וכן הלאה, כאילו לכל התרבות כאן. אז זה מאוד מעניין לשמוע את הסיפור הזה, לא בחדשות או משהו כזה, אלא ממש ממישהי שאני מכירה אותה ומתרגשת לשמוע אותה.
תודה.
אני מודה מאוד מאוד על הסיפור הזה, תודה רבה, שיהיה לכם המשך הצלחה ושיקרו לך עוד המון ניסים, גם גדולים וגם קטנים, וכל משהו שאת רוצה ומייחלת.
תודה, תודה.
חג שמח, הנה.
חג שמח.
ביי ביי. שמה לי... אני מקדישה להינה את השיר שהיא ביקשה, בארץ אהבתי.
בארץ אהבתי השקר מחכים לאורח
שבעלמות שבאימהות שבקרות בשער
שיחה
משקיפה כל צער.
אף מי עיני נשלו ואירנו, ומי לב חכם לו ויקירנו.
מחכים לאורח
שבערבות, שבאימהות, שבקלות בשער.
וואו, איזה סיפור מרגש היה לנו עכשיו עם אינה בן צבי. מי שלא שם לב ולא שמע, דיברנו על הנס שבו אינה יכלה לצאת מרוסיה בשנות ה-70. בשנות ה-70 ברית המועצות הייתה סגורה ומסוגרת, איש לא איש, אין יוצא ואין בא, בטח לא יהודים. הייתה אנטישמיות מטורפת, אינה הייתה היחידה בכיתה, בעיר שלה, ובכלל היא היחידה שידעה שהיא יהודיה. עכשיו, יכול להיות שבאמת היו עוד יהודים, אין לדעת, כי כולם הסתירו את היהדות שלהם, כי יהדות הייתה שם נרדף למשהו רע, למשהו לא טוב, למישהו להרביץ לו, למישהו להתעלל בו, ואף אחד לא רוצה להיות זה שמתעללים בו. ואינה שלנו עברה תקופה לא קלה, אבל היא הקשיבה להצעה של ההורים, בו הייתי ילדה הכי טובה שאת יכולה, תלמידה הכי טובה שאת יכולה, ותשתקי כמה שיותר, כמו שאומרים, תהיי יפה ותשתקי, אבל הפעם פשוט אל תביאי לעצמך צרות כשלא צריך, אוקיי? יש לנו מספיק את העננה הזאת שמרחפת מעלינו, את העננה הזאת של של היהדות שלנו, שאנחנו אוהבים את זה ואנחנו מעוניינים בזה, אנחנו לא מעוניינים להחליף את זה, זה משהו טוב, אבל כרגע בסיטואציה הקיימת זה לא טוב, ואנחנו לא רוצים להדגיש את זה. אנחנו כן רוצים לצאת מרוסיה, ואיך יוצאים ממדינה שהיא מדינה חסומה, מדינה סגורה, מדינה עכשיו בקורונה ראינו מה זה כשסוגרים את השמיים, אז תחשבו שסגרו, השמיים שם היו סגורים, השמיים הים בפני יהודים, אין לצאת, אין לבוא. אז בטח כולם שמעו את הסיפור של נתן שירנסקי ושל עידן נודל, שהם היו מסורבי עלייה הרבה שנים ובכלא וכן הלאה. ופה אנחנו דיברנו על ילדה קטנה בתוך משפחה שרוצה לצאת ולצאת אל העתיד שלה, שרוצה להתחיל משהו מחדש, שרוצה להפסיק להיות היחידה שהיא צריכה כל הזמן לשתוק וכל הזמן רק להשקיע בדבר אחד, ובעצם אף פעם שלא יהיה לך חברים ממש אמיתיים, כי תמיד יש את הסוד הזה ותמיד שלא יראו ולא ידעו וכן הלאה, שזה מאוד מלחיץ ומפריד, וכל רגע נתון יכולים לעלות על זה. וגם אם את רוצה לצאת, וגם אם אתם מגישים בקשות לצאת מהמדינה, אז שאף אחד לא ידע מהדבר הזה, שגם זה משהו שאפשר מתישהו יוצא לאור, מתישהו עולים על זה. וגם במקרה של אינה, שבאיזשהו שלב הייתה לו השתתפה בכל מיני דברים יותר מדי בולטים, לא הבליטה את עצמה יותר מדי באיזשהו שלב, תלמידה מאוד טובה, חייבת להצטרף לתנועת הנוער הקומוניסטית, שכולם מצטרפים אליה, בטח התלמידים הטובים, כדי לבנות לעצמה עתיד, כדי להיות כמו כולם, כדי להיות חיילת בצבא העם, כמו שאומרים. ובתוך הדבר הזה, גם לא להתבלט, וגם לא להתבלט בזה שאני לא אהיה בתנועה הזאת. מצד שני, אני ממש לא רוצה להיות בתנועה של קומוניסטים, ואני ממש רוצה לעזוב את רוסיה. אז באיזשהו שלב עולים עליה, וזהו, ופה יש כאן איזשהו סוג של דרמה מאוד גדולה. התלמידה הכי טובה, מאוד מאוד טובה, בין הטובות בכיתה, אולי הכי טובה בכיתה, באזור, בעצם הזהות שלה נחשפה, בעצם היא כבר לא אותה תלמידה טובה וכן הלאה, אלא עכשיו היא אוהבת העם, היא מישהי שרוצה לעזוב את רוסיה, שמזלזלת בכל מה שרוסיה נתנה לה, שהולכת עוד לאן, עוד לישראל, ארץ הקפיטליזם, זו השלוחה של אמריקה, האויבת, אתם יודעים, במלחמה הקרה. אז פה חשך עליה העתידה של אינה, וכמעט ככה, מה שהיא מספרת, הסיפור המרגש שהיא סיפרה לנו, בעצם יש לה אופציה אחת כבר נשארה לה, בפרוטקציה, להיות מנקה, באיפשהו, באיזשהו מפעל, שאם היא תצליח להשיג פרוטקציה בשבילו. אז תחשבו מתלמידה טובה שרוצה להיות באוניברסיטה, ורוצה להגיע להישגים בחיים, ושיהיה מאוד חכמה, ועם הרבה יכולות, בעצם כל מה שנשאר לה בחיים זה לקוות שהיא תהיה מנקה, לא שמנקה זה רע, כן, אבל זה לא העתיד שהיא נראית על עצמה. והנס שקרה, הנס המדהים, זה שבאותו זמן, בדיוק בנקודה הדרמטית הזאת, הם קיבלו את האישור סוף סוף לעלות לארץ. וכאן יש שמחה גדולה, הנה מדברת על סוג של לידה מחדש, על תאריך העלייה, כמו תאריך של לידה מחדש. אז גם אנחנו, כשאנחנו מדברים על נס, אז כשאנשים אומרים לי, זה שגרתי, אין לי נס וכן הלאה, ואני אומרת להם, אוקיי, רק לקום בבוקר זה נס. אז תחשבו על זה שאנחנו גרים במדינה שמותר לנו לדבר על מה שאנחנו רוצים כמעט. מותר לנו לדבר על מה שאנחנו רוצים, כן? כל עוד זה לא פוגע במישהו אחר, כמעט, כי יכול להיות שאנחנו נקים עלינו, אנשים יתעצבנו עליהם, אף אחד לא יגיד לנו, אף אחד לא צריכה להסתיר את עצמי, את הזהות שלי, אני לא חייבת ככה, אני יכולה לשתף בדברים שכואבים לי ולא כואבים לי, ודברים שאני רוצה וחלומות שלי, אני לא צריכה להסתיר את מי שאני. שלהסתיר ולא להתבטא זה משהו מאוד מאוד קשה, שמשפיע על הנפש בצורה מאוד מאוד קשה. זה הופך, זה מביא, זה מייצר כל מיני חומות שאחר כך פוגעות בנו במערכות יחסים בינינו לבין אנשים. אנחנו צריכים לפרק את החומות האלה, אנחנו רוצים להיות אחד עם העולם. כשאנחנו מסתירים, אנחנו בעצם יוצרים חיץ בינינו לבין העולם. וזה מקשה עלינו לחיות, וזה מקשה עלינו לנשום אפילו. אז תחשבו על הנס הגדול הזה, של בכלל לחיות במדינה שמותר לנו להיות בה מי שאנחנו. אנחנו יכולים להיות, אנחנו פה חלק יהודים, וחלק ערבים, וחלק מוסלמים, וחלק נוצרים, וזה בסדר. הכל בסדר. אנחנו מכל מיני עדות, אנשים הגיעו מכל מיני ארצות, וחלק עיראקים, וחלק רומנים, וחלק רוסים, וחלק מרוקאים, לכולם יש מקום. לכולם יש מקום, וזה משהו שהוא, אתם רואים את הסיפור של אינה, המרגש, זה ממש ממש לא מובן מאליו. לא אי שם בהיסטוריה, אלא אינה לפני כמה שנים, בשנות ה-70, זה החיים שהיו לה. וזה העתיד שרקמו לפניה, זה מה שהיא הייתה אמורה להיות. ותחשבו על איזה נס זה להגיע למדינה שבה חוץ מלהיות עולה חדש, אולי עם כמה קשיים בירוקרטיים, אני משערת ועד שללמוד את השפה וכן הלאה, אבל עם ארץ פתאום עם חירויות בלתי מוגבלות, אני כבר לא חייבת להסתיר את עצמי. אני יכולה להיות באיזה אוניברסיטה שאני ארצה, אם יהיה לי את הציונים מספיק טובים. אני יכולה להיות לעבוד באיזה עבודה שאני ארצה, אם אני אתאים לכישורים. אבל הכל כבר תלוי בי. אין לי איזה טייטל שאומר לי, קודם כל את לא, ובואי תלחמי על זה שכן. אלא קודם כל את כן, ובואי תוכיחי לנו שבאמת יש לנו את כל, יש לך את הכישורים הנכונים, ולעשות את זה. אז אני מאוד מאוד התרגשתי מהנס של אינה. אנחנו לא הספקנו להעלות עוד ניסים לשידור, כי אני בשיא ההתרגשות מהנס הזה. אני מזמינה אתכם לחשוב על כל רגע בחיים שבו אתם... הוא לא מובן מאליו, על כל צירוף מקרים, שהוא לא בהכרח צירוף מקרים. אינה מספרת לנו על נס אמנם, על הרגע הזה שבו הם קיבלו את האישור לעלייה, אבל מה שהיא עוד אומרת, זה שהנס הזה הוא נבנה. כלומר, הם זרעו המון, הם ביקשו בקשות, הם עזרו לנס לקרות, הם ביקשו בקשות, הם עברו, היו באומסק והם עברו לליטה, כי בליטה יותר קל היה אולי כנראה. המעמד שלהם, החברתי הרד והכלכלי, כי הם היו צריכים לעזוב את העבודות שלהם, ובליטה כבר היו להם עבודות אחרות. הנה הייתה הילדה היחידה בכיתה שלה, ביהודיה, אבל עדיין הם היו מוכנים להשקיע את כל הדברים האלה כדי... לזרוע את המקום הזה שבו יקרה הרגע הזה, השנייה הזאת של שיפט, שבו הם יקבלו את האישור ויזכו להגשים את החלום שלהם. אז אני פה אומרת שאנחנו, יש לנו אפשרות להגשים את החלומות שלנו, אנחנו אבל קודם כל צריכים לחלום אותם. קודם כל אנחנו רוצים לחשוב לעצמנו מה אנחנו באמת רוצים שיקרה. איך אנחנו רוצים שזה יקרה, איך אנחנו רואים את הדברים, מה אנחנו מוכנים להשקיע כדי שזה יקרה. וברגע שאנחנו זורעים ושמים את כל המטבעות שלנו בסל הזה, מתישהו זה מבשיל מעצמו. מתישהו אנחנו מקבלים את מה שרצינו. מתישהו, ואנשים מספרים לי את זה, על כל דבר, אנשים שחיפשו זוגיות, ואז פתאום עברו באיזשהו רמזור, ופתאום מצאו את בן זוג החלומות שלהם. אנשים שרצו, היו קמאים לאיזשהו הגשמה עצמית, למשהו שהם מאוד רצו. ואז, אחרי הרבה מחשבות והרבה ניסיונות, פתאום הגיע הבן אדם הזה שנתן להם את ההזדמנות. אנשים שלפעמים ככה היו חיו למען משהו, ובאיזשהו שלב הדבר הזה יתגשם. אני מאחלת לכולם, לכולכם, שיהיה לכם יום של ניסים וחנוכה של ניסים, והכי חשוב שתאריכו את הנס הזה, שהוא הנס הבלתי רגיל של כל רגע ורגע, נס של להסתכל רגע על מה שיש, כל מה שיש בכל רגע נתון, לא בהכרח חייב להיות כאן. אנחנו לא, שום דבר הוא לא מובן מאליו, גם האולפן המדהים הזה שאני נמצאת בו, שכל הזמן משתדרג וכל הזמן קוראים בו עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים, מחר יכול לא להיות פה, וגם לפני משהו כמו חצי שנה, מבחינתי הוא לא היה בעולם שלי. אז מבחינתי זה נס שאני משדרת כאן, וזה נס שאתם מאזינים לי. תודה רבה על הנס הזה, תודה רבה על היום המדהים הזה, תודה רבה לאינה על מה שהיא שיתפה אותנו, שיהיה לכולם יום מדהים, חנוכה מדהים, להדליק את האור, ורד מצפי, פה ברדיו סול. יום נהדר.
זכות בכלל להתלונן, הכל תפוך חמסה וברוך השם, כי החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים. שעות של תור בדואר, קשה לגמור פה תואר, גם מצב בנוער קשה, קשה לשיר כמו זוהר, להתעורר בבוקר קשה, להיכנס לכושר קשה, הדלק שוב ביוקר קשה, והמוזה היא בעוצר, שחיתות בכל שבועיים קשה, פיגוע כל יומיים קשה, הארנונה בשמיים קשה, והטסק בירושלים כשבא לבית נושא קשה, וגם הבוס נושא קשה, אז הפכתי למושה לא הכל פרר משה, אבל אין לנו זכות בכלל להתלונן, הכל תפוך חמסה וברוך השם, כי החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים. הילד קם בלילה קשה, והאישה לא די לה קשה, קונה כל מה שבא לה קשה, קשה לשוף למעלה קשה, לסגור את החודש קשה, קשה לדבוק בחודש קשה, חיים שלמים בלי שורש קשה, אין ערק ויש יורש, הסוללה עוזלת קשה, והתקרה נוזלת קשה, המדינה גוזלת קשה, והממשלה בוזלת, שוטף פלוס 60 קשה, העומס בכבישים קשה, קשה עם המיסים וכולנו אדישים, אז אין לנו זכות בכלל להתלונן, הכל צפוך חמסה וברוך השם, כי החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים. פתחנו פג'ורה, כיתרנו מספיק, כפינו טובה, עכשיו נחזור אחורה אל הבסיס, זמן לומר תודה, תודה, תודה על הרוח, תודה שאין לי זמן לנוע, תודה, תודה על השבת, תודה על שני בנים ובת, תודה, תודה על כל היופי, תודה על הזכות לראות את מסי, תודה על התיקון, על המהות, תודה, תודה על הילדות,
תודה על כל
מה, אין לנו זכות בכלל להתלונן, הכל תפוך חמסה וברוך השם, כי החיים שלנו תותים, החיים שלנו תותים.